שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זבי והיום אני מארח את מור פלד. מה העניינים, מור?
אהלן, מה קורה?
בסדר, קודם כל, כיף שמגוש אותך, בוא תבין.
איזה כיף, גם אותך.
טוב, לקח לנו זמן.
לקח זמן?
לקח זמן. שני אנשים עסוקים, מה יהיה איתנו?
לגמרי. בסוף אנחנו כאן במטבח, בקיבוץ חולדה. אבל איזה כיף.
תענוג. אז טוב, אני מכיר אותך טוב, אנחנו חברים טובים. מותה קליקה, מה שנקרא.
לגמרי.
אבל בואי ככה, שתפי קודם כל מי את, מה את עושה, ומשם אני צלול למקומות טובים ומעניינים.
אז אני מור פלד, יש לי חברה לליווי משקיעים. אנחנו מלווים משקיעים בשיטה שנקראת co-living. תכף נסביר מה זה אומר.
בדיוק.
ואנחנו בעצם מלווים משקיעים לתשואה של 4-6%. עם עליית ערך ממוצעת של 8-10%.
בישראל?
בישראל בלבד.
בא לשמה מעניין, תודו.
וכל זה תוך 3 חודשים.
וואו.
כן.
אוקיי, אנו גם תשואה גבוהה וגם על סטרואידים.
לגמרי.
אהבתי, אוקיי, סקרן. יפה. ומה, איך בכלל את כאילו הגעת לעולם הזה של הנדלן? מה הסיפור?
וואי וואי.
את הסיפור אני מכיר, אבל אתה יודע, אני חושב שכדאי שעוד כמה יכירו.
אז זה כיף שנפגשים במטבח, כי הכל מתחיל במטבח. יש לי סבתא שהייתה יזמת מדהימה. סבתא שלי עלתה מרומניה בגיל 18, מאוד ככה רומניה מאוד.
עם אוכל טעים.
עם אוכל מושלם. פגשה את סבא שלי, צבר, שהיה מתקן מכוניות מתחת לסככה, שהוא סקיר. וכולם היו מאוד מאוד מופתעים מזה שברוך בחר, כן? זה במישהי שהיא עולה חדשה, אבל סבא שלי ראה רחוק. סבתא שלי הייתה עקרת בית כל השנים, אבל היא עשתה המון 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 נדל"ן תוך כדי. היא הייתה אישה מאוד 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 חכמה. וסתם לדוגמה, סבא שלי, אולי אני אספר את הסיפור שאתה כבר מכיר קצת על המוסך.
ספרי, אני מכיר, מי שעכשיו צופה או מאזין לא מכיר.
כי זה סיפור שמספר את הסיפור של התכלס.
כן.
סבא שלי תיקן מכוניות מתחת לסככה, שהוא הזכיר למעשה. שכר, נכון? שכר. וסבתא שלי באה ואמרה לו, ברוך, למה אתה שוכר את הסככה הזאת? תקנה אותה. אז הוא קנה אותה בכמה גרושים. ואז היא אמרה לו, ברוך, כשאנשים מתקנים מכונית, הם רוצים לשתות גזוז ולאכול פלאפל, אז תזכיר איזה פינה. נכון. אז הוא הזכיר פינה למישהו שמחר שם פלאפל. ואז היא אמרה, ברוך, כל כך גדול, זה לא תמיד בתפוסה מלאה, בוא נעשה חדרים. ואז הוא עשה שם חנויות, והוא הזכיר את החנויות האלה.
כן.
ואז היה... כשהייתי בת אולי 5, אני זוכרת שסבתא שלי שמרה עליי מאיזושהי סיבה. אני פשוט זוכרת את זה, ישבנו, היא הושיבה אותי על כיסא כזה של ים, של פעם. תקעה לי שוקו, בננה, שוקו ביד. ואני זוכרת את העולם בסולם, והיא עלתה לגג של המוסך של סבא שלי. והיא עלתה עם עוד מישהו, ואני היום מבינה שהוא היה קונסטרוקטור, שבא לבדוק שהמבנה מספיק יציב, כי היא הזכירה את הגג לשלטי חוצות. מקסימדיה הזכירה את השטח של הגג מהמשפחה שלי באמת עשרות שנים. והיום זה השטח שנמצא אחור הזה. זה השטח שנמצא מול קניון איילון, יש את צ'מפיון מוטורס.
כן.
מאחוריו זה המוסך של סבא שלי, שהיום הוא זה הרבה חנויות. ובאמת הולך לקום שם מגדל של 40 קומות.
מטורף.
שזה פרויקט של המשפחה שלי כבר הרבה שנים.
אני לא יודע אם את זוכרת, אוקיי, כי הייתי ילדה קטנה. השאלה, אולי את יודעת כך, בסיפורים המשפחתיים, כמה פעמים אמרו לסבתא שלך שהיא משוגעת, ומה היא עושה, והיא חסרת אחריות, וכל מיני דברים שבטוח שגם את שומעת את זה, וגם אני שומע את זה.
כן, okay. יש שריטה, השריטה הייתה מאובחנת, תודה, האישה משוגעת לגמרי, אבל משוגעת בקטע טוב. זאת אומרת, היא למדה את השטח, ורק אחרי שהיא למדה וקיבלה עובדות, והיה לה סיסטם מאוד מאוד חד ומאוד מושחז להגיע לעובדות האלה, ורק אז היא פעלה, על בסיס ידע.
אוקיי. זאת אומרת, היא לא עושה עכשיו איזה קורס נדל"ן, ולא שום דבר על חקר שוק.
לקחה אוטובוס 63 לספרי העירונית בגבעתיים, הם גרו אז ברמת תפעל, ולמדה, היא למדה גם מה זה בורסה ומה זה שוקון, נעשה סיפור מה שנקרא אחר, אני לא עוסקת בזה, אבל היא ככה למדה את השטח, היא קנתה דירות, מכרה דירות, פיצלה דירות, חיברה דירות, עשתה דברים משוגעים, ואני מדברת איתך לפני 40-50 שנה.
מטורף. מה היה אבל המניע שלה, תומת? מה הביא אותה לחשוב ככה, לעשות את הדברים האלה, שזה לא טריוויאלי, אתה יודעת, לפני 40 שנה לא היה את כל העניין הזה של בואו נקנה דירות להשקעה, כן. חופש כלכלי, ביטחון כלכלי, כל מיני ככה...
זו שאלה מעולה.
כותרות.
אני אעלה לך בציטוט של סבתא שלי.
כן.
סבתא שלי אמרה, ואני זוכרת כמו היום, דולרים אפשר להדפיס, אגרות חוב אפשר להדפיס, קרקע אי אפשר להדפיס. זה היה...
זה היה צורת מחשבה.
כן.
מדהים. במיוחד שזה מדינה כמו ישראל,
נכון.
אומרים קרקע מעט מעט,
ותושבים הרבה הרבה. בדיוק. ובגלל זה אני אומרת, השקעה בחול, יש לי קולגות לנו.
כן.
כולם מכירים אותן. קולגות מדהימים להשקעה בחול, שאני מתה עליהם, אבל אני תמיד אומרת, אם לא הגעת לפחות לשלוש דירות בישראל, אין מה לחפש בחוץ. אנחנו חיים בגן עדן לנדלן.
נכון.
זה פשוט שוק שבאמת יש לו את כל התנאים, למי שיש נכס נדלן, זה רק יעלה.
דרך אגב, גם אנחנו כחברה שמלווה משקיעים בחול, גם בפולין, אני תמיד אומר למשקיעים, נכס, דירה ראשונה, שנייה, תקנו בישראל.
זה נקרא
בשביל הנימוס. והם אומרים לי, אבל למה? מאותה סיבה, כי באמת אנחנו חיים כאן באיזה סוג של גן עדן, שמי שיודע איפה לשים את השקל שלו, אוקיי? הוא יהפוך להיות 4 שקלים. מי שלא יודע איפה לשים את השקל שלו, אז הוא יהפוך רק ל2 שקלים.
ממש.
אבל הסיכוי שלך כאילו לטעות כאן, אתה צריך להיות חתיכת.
צריך להיות מוכשר, אבל באמת כדי לפשט.
כישרון, כן, ממש.
ממש.
בסדר, אבל אם יש לך סבלנות, מה שתקנה, בסוף יצליח.
ממש.
עכשיו רק צריך לדעת לעשות את זה באמת נכון. אם עושים את זה נכון, את פשוט, העסקה בכללותה תהיה הרבה יותר מוצלחת, תיתן לנו יותר שקט, יותר יציבות, וגם יותר צמיחה כלכלית.
לגמרי. ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. בתור עורך הדין לנדלן לשעבר, אני התעניינתי בהשקעות בחו"ל. והסיבה שאני היום בישראל היא הרבה שנים, כבר 23 שנה, היא כי היא פשוט השוק כל כך מפוקח, לפעמים יותר מדי, כל כך שמור, כל כך סולידי, כל כך on top of it, וזה פשוט גן עדן. בחול יש הרבה דרכים כמובן, זה, והצועות נורא מפתות, אבל גם עם צועה גבוהה בא גם סיכון, ובישראל זאת ההשקעה הכי סולידית. אני באמת ישנה טוב בלילה, אני לוקחת הרבה אנשים, אני מלווה אנשים שהם לפעמים, הרבה אנשים בצמתים מאוד רגישים בחיים, עברו גירושים, התאלמנו, זה הכסף של החיים שלהם, בסדר?
כן.
ואתה חייב להיות סופר סולידי, 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 ובישראל, אני מרגישה מאוד בנוח. קשה להפסיד פה.
קשה להפסיד. קודם כל, זה גם המגרש הביתי שלנו. אני לא אומר דרך אגב, עוד פעם, אין לי בעיה עם השקעות בחול מעבר לים. אחד, זה טיימינג מסוים. זאת אומרת, זה צריך לבוא עם תוכנית עסקית. אנשים הולכים, קונים דירה בחול, לא משנה באיזה מדינה, כי התשואה גבוהה. אני אומר להם, זה לא סיבה, זה לא תירוץ.
נכון.
אוקיי? אצלנו למשל הרבה פעמים אנחנו קונים בחול, כי הנכסים קצת יותר זולים, התשואה גבוהה, אבל זה מחפר על כל מיני תזרימים שליליים, על עסקאות אחרות.
בדיוק.
וזה בעצם מקדם ומגביר את הקצב צמיחה. זה סתם כן. איזה רעיון כזה קטן.
נכון.
אז זה מגיע עם מחשבה. יש סיבה למה אנחנו הולכים.
בדיוק.
אנחנו גם יודעים בדיוק איזה נכסים אנחנו הולכים לקנות. בגלל זה... יש מדינות, אני בכוונה לא רוצה כזה להשמיד, שהאיכות בנייה, מיקום, האנשים לא מבינים. עכשיו, גם אני וגם את, ברוך השם, חומרים, מאות עסקאות כבר עברו תחת הידיים שלנו. אנחנו מבינים מה זה לנהל ולשפץ ולהחזיק דירה בישראל, אוקיי? בנייה שאנחנו מכירים. עכשיו, לתחזק כזה דבר מעבר לים, שדירה שאתה לא מבין את התשתית שלה, הפך להיות כלי מסוכן.
וגם תחשוב אם משהו משתבש. נגיד, עזוב, לא נלך רחוק, בוא נלך ליוון. משהו משתבש. אתה יודע להתנהל בבית משפט ביוונית, אתה חייב להיות מאוד מאוד תלוי באנשים שמייצגים אותך שם.
כן.
כאן, המון טופובית. אני מבינה. זה לא שאני לא עורכת דין פעילה כבר הרבה שנים, אבל אני מבינה מה קורה.
בדיוק באתי להגיד, אתה לא עורך דין.
לא, אבל אני לא, זה לא הכובע.
זה צריך בדיוק.
כן, אתה פשוט לא חסר אונים. זה הנקודה.
נכון. בדיוק, זה גם השפתם והכל. עוד פעם, זה עדיין לא סיבה לא להשקיע בחול.
לגמרי. אבל העדיפות הראשונה...
להיכנס בעיניים פקוחות, דרך אגב, גם בישראל התכנסו תמיד בעיניים פקוחות, ואל תלכו כצון לטבע, ואל כל מה שאומרים לך, תגידו אמן.
ממש.
בסדר?
לחשוב.
כן, לחשוב, לבדוק, זה לא משנה. גם למשקיעים, את המשקיעים שלנו, ואני בטוח שגם את, כי אנחנו מכירים, אנחנו מעודדים אותם להיכנס עם עיניים פקוחות לעסקה, לבדוק, הכל. כשאין לך מה להסתיר, אתה גם ככה שם את הכל על השולחן, כך.
לגמרי.
אני אעזור לך לבדוק.
לגמרי.
אני אראה לך איך בודקים מה בודקים.
ברור.
כי, אוקיי, כשיש לך מוצר טוב, אז הכל טוב.
ממש.
בואי עכשיו רגע, מה זה ה-co-living? איך אומרים, תרגמי.
לתרגם.
תרגמי לנו.
אז ככה. בעצם co-living זה צורת חיים שיתופית. אני כן אגיד שאחרי שאני התחלתי את הדרך שלי במשפטים ובעריכת דין, מהר מאוד הבנתי שאני מבואסת מזה וזה לא עושה לי טוב. זה נתן לי כלים סופר משמעותיים, אני היום כותבת חוזים, קוראת חוזים, חותמת על חוזים, הכל טוב, מבינה מאוד לעומק את הכל, אבל לא נהניתי מהעשייה. ואז בעצם עברתי להיות, התעסקתי בכל העולמות של משאבי אנוש. הייתי 17 שנה בעולמות משאבי אנוש, הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש של סמסונג בסי שלה, אז הייתי מנהלת משאבי אנוש בטבע, בוויפלס, בסרגון, בהרבה מאוד מקומות. והמקום הראשון שנחתתי בו היה איקאה. איקאה זה בית ספר למינהל עסקים, זאת החברה הכי טובה ביפר שעבדתי בה. הייתי נשלחת להכשרות, הייתי בדלף, בהולנד. זה בית ספר למינהל עסקים.
למה? מה יש שם שהופך את זה לכזה בית ספר טוב?
אתה לומד מה זה להבין את הלקוח לעומק. עכשיו, מה אנחנו בעצם עושים? איך אנחנו משקיעים? מה זה שיטת השקעות? שאלת אותי מה זה co-living, אבל למעשה מה שאנחנו עושים, הוא נשאל על שני עקרונות מאוד מאוד חשובים. האחד זה האבטר, והשני זה co-living, ואני אסביר למה אני מתכוונת. האבטר הוא הלקוח הסופי. זה המלך.
נכון.
זה מי שמשלם לך כל חודש את השכר דירה. זה הסוחר הסופי. אנשים נוטים, מה שנקרא, לזלזל בו בישראל. איפה שאתה זורק אבן, אתה עושה 2-2.5%.
לא,
אבל
זה לא
איך עושים... בדיוק. אבל איך עושים את ה-4-6% האלה? תחת, וזה מה שלמדתי מאיקאה, אתה מבין את האבטר, את הלקוח הסופי הכי טוב בעולם, ואני אסביר מה זה. קודם כל, האבטר יש לו שלושה קריטריונים. אחד, הוא חייב צורך בוער שורף את מה שאתה נותן לו. הוא חייב באיקאה את הספה הזאת, הוא חייב אצלי בדירה את הדירה הזאת. למה? כי הוא עובד ליד, כי הוא לומד ליד, כי, בסדר? סיבות מגוונות. אז, כי הוא משרת ליד בתור חייל. אז זה אחד, יש לו צורך בוער שורף את מה שאתה מציע לו. שתיים, יש לו כסף לשלם לך. אנחנו לא רוצים מישהו שברגע שיש פוף, מישהו, לא יודע, פיטרו אותו מהעבודה, הוא אומר לך, אין לי כסף לשלם לך. זה העבודה שלנו, זאת עוד הכנסה לבית, וזה קריטי שזה יהיה מישהו.
זה העסק שלנו.
זה העסק שלנו, לגמרי. אז זה שתיים. אחד, יש לו צורך בוער שורף, שתיים, יש לו כסף לשלם על זה, ושלוש, יש הרבה ממנו. בסדר? שטף חזק וטוב של סוחרים, לא דרדולים כאלה.
כלומר, זה לא איזה סוחר אקראי שפוגשים אחד כזה פעם בשנתיים.
בדיוק, הוא מוגדר אצלנו היטב, אנחנו יודעים את המספרים שלו, אנחנו יודעים כמה יש. אז קודם כל זאת ההגדרה של לקוח, גם באיקאה. בסדר? לאיקאה יש לקוחות, פרופילים של לקוחות, בסדר? שהם מאוד מאוד ברורים. זה משהו שלמדתי באיקאה.
מעניין איזה הגדרת פרופיל יש לי. המטרה שלי תמיד זה לברוח מאיקאה. אני אתמול דרכי קיצור בקיר.
הם יודעים בדיוק איך קובי חי שהוא נשוי לאדר ויש להם שלוש בנות וזה הגיל שלך וזה הצרכים שלך. ואתה יודע מה? אתה בדיוק אותו דבר כמו, אתה איש מאוד מיוחד, אבל אתה במאפיינים שלך בדיוק אותו דבר כמו ג'ורג' מקייפטאון, ואתה אותו דבר כמו גרישה מנשוויל, מארצות הברית, ואנחנו לא כאלה שונים. והפרופילים האלה, כשאיקאה עושה למשל ספה, היא יודעת מול מה אתה מחפש. אתה מחפש, אם הבנות שלך היו נגיד 10 שנים פחות, אתה מחפש ספה שאפשר לחבס ולשטוף, אתה מחפש, יש לך חתול, משהו שאפשר להוריד ממנו את השערות של החתול. אתה רוצה לראות עם האדר סרט בלילה, השזלונג יהיה כפול. אתה רוצה לשים כוס יין ליד, יצא לך מדף ליד, ואתה מוכן לשלם על זה 4,900 שקל במקסימום, זה יהיה המחיר. איקאה לא יודעת את זה כי היא חלמה את זה בלילה. היא דיברה עם ג'ורג' מקייפ טאון, היא דיברה עם גרישה מארצות הברית, היא דיברה עם מישהו בפרופיל של קובי מישראל. והיא בנתה לו את הספה המושלמת לצרכים שלו. אגב, היא גם יודעת כמה זמן תחזיק אותה. אתה מכוון להחזיק אותה איזה 7 שנים עד שהבנות יגדלו ואז תקנה משהו לבן. בינתיים זה כחול רויאל.
אפרופו איקאה, שהתחלנו ככה את החקר שוק לפני כמה שנים בקריית אתא, אז שאלו אותי כאילו, מה, למה דווקא קריית אתא? אמרתי, אחד מהסיבות, יש איקאה. אמרתי עכשיו, עוד פעם, זה לא באמת הסיבה העיקרית, אבל אמרתי, עם איקאה, קודם כל, לי אין תקציב לעשות חקר שוק. אני, איך אומרים, התקציב שלי דל, אז הוא היה ממש דל. ועשינו חקר שוק ברגליים, והלכנו לעירייה, וכל פיסת מידע שהיה אפשר, אבל אמרתי, אם חברה כמו איקאה ודקטלון פותחות שם את הסניפים הראשיים שלהם בצפון, זה אומר משהו. הם מבינים לאן הרוח נושבת.
קובי, זה גאוני מה שאמרת, ואתה יודע מה? מעודדת אותך עוד משהו? אנשים שאני מאוד מחזיקה בהם, חברות שאני מאוד מחזיקה, זה איקאה ורמי לוי. איפה שרמי לוי הולך, תלך גם. זה החוק, מה שנקרא, מספר אחת.
נכון. זה שם, שוב, בכלל רמי לוי יש לו סיפור.
אין, הוא מטורף, אבל איפה שהוא שם יתד, שם מסביב הכל פורח, אותו דבר איקאה.
יש לו, כנראה הוא וסבתא שלך, אם
כבר רואים אותו. אותו די.אן.איי, מרומניה שלו, אבל.
אני לא יודע מה הוא, אבל...
ויש מקבילות לרומנים. אז האבטר אצלנו הוא המלך. אנחנו מתחילים מהאבטר, זאת אומרת, אם בן אדם בא, אמר לי, מור, תעזרי לי להשקיע, אני אומרת, רגע, מה הוא יכול להכיל? הוא צריך אבטר כזה או אבטר אחר, למה? כי האבטר, הסוחר הסופי, הוא בסופו של דבר האיכות חיים של הבן אדם. ואז אנחנו עושים חקר על האבטר, זאת אומרת, אני לוקחת את הבן אדם לפי התקציב שלו, לאיפה שהאבטר המתאים לו נמצא. נניח שמדובר באבטר, לא יודעת מה, סטודנט איפשהו, בסדר, אנחנו לא עושים רק סטודנטים, נגיד סטודנט איפשהו, הוא מתחיל אותו בן אדם, עושה חקר שוק, אבל החקר שוק שלנו הוא קצת שונה, כי אנחנו מתמקדים בסוחר הסופי, כמו שסבתא לימדה וכמו שאיקאה לימדה. בונים את הפרופיל שלו, אבל מה בונים את הפרופיל שלו? בונים, אני יודעת מה הפחדים שלו, מה החששות שלו, למה הוא חייב להיות כאן, כמה הוא מוכן לשלם, מה הוא מקבל, מה הוא חולם ומה הוא היה מת שיקרה.
כן.
ואז אנחנו קונים את הדירה, בהתאם לצרכים שלו, ואני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. יש לנו מטוסים שעפים פה למעלה, אבל הכל בסדר. הדוגמה היא כזאת, נניח, סתם, תל אביב. בסדר? אנחנו משקיעים בשמונה מיקומים שונים בארץ, אבל בואו ניקח את תל אביב לדוגמה. בתל אביב כולם על קורקינט חשמלי, למה הכל קרוב? לסחוב קורקינט חשמלי, לא יודעת מתי סחבת לאחרונה, זה 30 קילו. אנחנו לא קונים דירה מעל קומה שנייה, בלי מעלית.
למה אני עושה פוספיט?
אז אנחנו לא קונים דירה מעל קומה שנייה בלי מעלית.
כן.
בסדר? כי הוא חייב להטעין את זה בבית. עכשיו, דירות שלנו בתל אביב, לדוגמה, נכנסים לדירה, יש מהצד חניון קטן שעשינו, שאנשים יכולים להכניס את הקורקינט החשמלי להטעין אותו, כי אי אפשר בחוץ, יגנבו לו, וזה חשמל של הבניין. יש שם גם מקום לתלות אופניים, זה כמו חניון PVC קטן כזה, זה מהמם. עכשיו, אנשים נכנסים לדירה, ואז קורה להם מה שנקרא אפקט איקאה. אתה מכיר את זה שאתה, אולי אתה לא מת על איקאה, שזה אסור בבית הזה. אבל אתה נכנס לחדר של איקאה, ואם הוא בנוי לפרופיל שלך, אתה אומר, עצור הכל, cut and paste, אני רוצה את הכל ככה. איפה משלמים, כאילו, ברמה הזאת. אותו דבר כשאתה נכנס לדירות שלנו, אם אתה בפרופיל הספציפי, זה בום. אתה אומר, בוא נה, אתם גאונים, איך חשבתם על זה? לא חשבנו, לא חלמנו על כלום, שאלנו אנשים בפרופיל שלך קודם.
כן.
אז זה בעצם העיקרון הראשון של השיטה.
זה לדעת את האבטר. עוד פעם, את קוראת לזה אבטר, זה להבין בסופו של דבר מי הסוחר שלך או מי הקונה, תלוי. זה בדיוק על אותו משקל, זה חלק שהוא קריטי בחקר שוק. נכון. לפעמים אנשים אומרים, איך אתם כאילו עושים את זה? לפעמים אני מספר למשקיעים, הם אומרים, הדירה אבל מזכירת ב... היום ב-2,000 שקל, אתה אומר לי שאני צריך להזכיר אותה ב-3,000 שקל, כאילו, איך זה יכול להיות? זה כאילו,
כן.
אוקיי, 50%
פשוט
יותר.
פשוט בדקתי.
פשוט אנחנו יודעים מה הסוחרים מחפשים, ואנחנו יודעים לתת להם את מה שהם מחפשים.
בדיוק.
זה הכל.
זה הכל. מענה על צרכים מושלם. אצלנו, סתם דוגמה, אותו סטודנט, הוא עובר כל שנה, לא בגלל שהדירה שלנו לא טובה, פשוט כי זה דור שעובר כל שנה.
כן.
הם נוודים דיגיטל, הם, אתה יודע, זה. ובעצם לכן הדירות שלנו מרועטות עד רמת הסכום, זאת אומרת אני לא צריך להכניס שקל בכניסה, אני שם לפטופ, מסדר בגדים בארון ואני בבית, והכל מעוצב טיפ טופ, נראה מהמם.
כן.
אז זה צד אחד של השיטה. מה שנקרא, מה שאיקאה עובד לה, עובד לנו, מה זה טוב. אנחנו בפוקוס מטורף על הלקוח הסופי, ובגלל זה תשואות של 4-6%. פשוט ככה. זה צד אחד. הצד השני של המטבע הוא באמת הקוליבינג. ומה זה קוליבינג? אז איקאה אהובתי עשתה מחקר מאוד מאוד מעמיק, זה נקרא One Shared Home, על איך אנשים יחיו ב-2030. זה מחקר שנעשה ב-172 מדינות, אלפים של אנשים, זה מחקר מאוד מאוד רציני ומתוקף, זה על ידי ארגון שנקרא One Shared Home ואיקאה. והגיעו למסקנה, אני מדברת איתכם על מחקר שהתחיל ב-2017, לפני הקורונה, וזה מה שנקרא, הקורונה הדגישה את זה והגבירה את זה לגמרי, שאנשים ירצו לחיות בקהילות. מה זה קהילות? קהילה זה בעצם חבורה של אנשים, זה לא רוחני מאוד, בסדר? הכל טוב.
כן.
זה לא...
יש גם קהילות רוחניקיות.
יש קהילות רוחניקיות ואנחנו אוהבים אותן מאוד, אבל זה לא קשור לזה. קהילה זה אומר אנשים עם נסיבות חיים דומות לשלי. אני רוצה לחלוק. זאת אומרת שאם אני טבעונית, יפריע לי מאוד לחלוק דירה או לחלוק פסיליטיס של מגורים, אם מישהו שכשאני פותחת את המקרר, אני רואה גוש בשר מדמם בעז. זה לא מתאים.
טענת, זה מחכה לצליה בערב.
די, אני נעשית רבע. אבל זה לא מתאים. או למשל מישהו שמחזיק בדעה פוליטית מסוימת, הוא לא מוצא את זה בבית, את הקלש הזה עם מישהו שמשהו אחר. תחשוב לדוגמה על אנשי צוות רפואי, רופאות, רופאים, אחיות, אחים, שחוזרים אחרי 26 שעות משמרת, וצריכים לבוא במגע עם מישהו שמה שנקרא התעורר הרגע. זה לא עובד, האנרגיות בבית לא עובדות. ולכן מדובר באנשים שחולקים נסיבות חיים דומות. ובדירות שלנו מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מייצרים את אותם בעצם הרכב של סוחרים, 4 סוחרים בכל דירה, תכף אני אסביר את מבנה הדירה הטכני,
כן.
אבל שחולקים את אותם נסיבות חיים, וזה עובד מהמם. יש לנו דירות גם עם אנשים שהם בני 50 פלוס, 60 פלוס, שמה שנקרא או התאלמנו, התגרשו, פחות מתאים להם לגור לבד. ותחשוב מה זה, אם הייתי אישה בת 60 פלוס, שחמסה שום בצל, ששר יהיה בריא, קרה משהו כזה, אני רוצה לגור עם חברות שלי. איזה איכות חיים זה? לצאת, לבוא וזה, אבל עדיין שיהיה לי את השקט שלי ואת הפינה שלי. לכן, מה קורה בדירות שלנו? אתה נכנס לדירה, ויש אזור ציבורי. זה מטבח בדרך כלל מאוד מאוד יפה, גדול, מאובזר, מדהים, הכל יש שם, כל מה שאתה יכול לחלום עליו. ואז מתוך המטבח בעצם אתה נכנס ליחידות פרטיות. לכל אחד יש בעצם חדר פרטי משלו, גדול, מלן אור ואוויר מהמם. מרואה טיפ-טופ, כאילו, על ידי האדריכלית, טניה, האדריכלית שלי מעצבת פנים, היא עושה דירות מאלפות, ולכל אחד יש שירותים ומקלחת משלו. אחד מהדברים okay. שעלו במחקר הזה היה שלאנשים אין בעיה לחלוק אזור ציבורי, שהוא לרוח, לבישול, לזה, אבל הם כן רוצים את האמבטיה שלהם לבד. ואנחנו הלכנו לפי המחקר הזה, וזה אחד לאחד מה שאנחנו עושים בישראל כבר כמה שנים טובות. בסדר, יש לי דירות שהן כבר 10 שנים ו-12 שנה, וזה פשוט מדהים.
כן.
אז זה קוליבינג. עכשיו, קוליבינג, אנשים... השאלה שבדרך כלל באה, סליחה שאני מקדימה את המאוחר, נו, זה דירות שותפים.
נכון.
לא, זה לא דירות שותפים.
אני התאפקתי. ראית שהחזקתי את זה, שתקתי. אמרתי, קובי, רגע, שמור את ה...
אז אני אסביר למה זה לא דירות שותפים רגילות. בדירות שותפים רגילות, קודם כל ברמה הנדלנית, אתה עדיין עושה את אותם 2-3%. אצלנו אתה עושה 4-6%. בסדר?
למה? מה מייחד?
יפה. כי אני חוזרת לאבטר. בסדר? שזה הרגל הראשונה של השיטה. יש לנו את האבטר ויש לנו את הקוליבינג. השילוב ביניהם נותן את ה-4-6%. דירות שותפים, לצורך העניין, אם היית מוציא את השותפים מסייד את הדירה, גם משפחה יכולה לגור. בדירות שלנו לא. ספציפי, מאוד מותאם, המבנה של הדירה, הבנייה שלה, הכל מאוד מותאם לאנשים שגרים בה. אז לכן, קודם כל, מבנה הדירה והעיצוב שלה הוא מאוד מאוד ספציפי לאותו מצב של זה. זה דבר ראשון. דבר שני, דירת שותפים רגילה ופשוטה, בדרך כלל מישהו אחד לוקח על עצמו את החשבונות ואיכשהו מסתדרים.
בדיוק, מתחלקים.
בדיוק. אצלנו זה לא ככה, הכל מאוד מאוד שוויוני. זה אחד מהכללים של הקהילה, שהכל יהיה מאוד מאוד שוויוני. מגיע חשבון, אני משלמת אותו בתור בעלת הדירה, ואז אני שולחת פעם בחודשיים, אני מחלקת את זה בארבע. לא משנה אם הבן אדם היה בקוסטריקה 3 חודשים ובכלל לא הדליק מזגן, ולא משנה אם הוא ישב וכל היום תחן את המזגן כי הוא עובד מהבית, אנחנו לא נכנסים אחד לשני לחיים. אנחנו מנהלים את זה ממש הכי שוויוני שיש. אתה יודע מראש שהכל מתחלק בארבע.
אבל תראי, את העולם הזה אני מכיר מהתקופה שהיינו פעילים בנשר,
כן.
אוקיי? ששם זה באמת סטודנטים ובכל, היינו עושים מאסטר בדרום, ככה לכל כן. חדר, זה עוד לפני כמה שנים זה עוד היה יחסית חדש.
כן.
אבל השאלה, אתה יודעת, בסוף בן אדם עכשיו, הייטקיסט או מישהו, אוקיי, ש... כאילו, אתה יודעת, איך הוא נכנס עכשיו לדירה, שיש שם עוד מישהו ככה ש, שחי איתו ביחד, ואנשים היום לפעמים גם רוצים את הספייס שלהם.
מהמם. תקשיב, אתה לא מבין כמויות של אנשים כאלה, הפרופיל הזה הוא נורא נפוץ. למה? בוא ניקח הייטקיסטית, שלפני הקורונה גרה בדירה מפנקת 70 מטר מרובע בשפינוזה בתל אביב. ומה שנקרא, אחלה רחוב, עשתה את ה-40-50 אלף שקל בחודש, וואלה, נהנתה, התרגלה, חתול שלה יש לו חדר משלו, איזה כיף, נכון? מה שנקרא, אני ואפסי עוד, אין מצב ש... ואז בקורונה, עזוב, לא פיתרו אותה, לא נלך למקרה הקיצוני. בקורונה הוציאו אותה לחלט של חודש. נגמר, היא לא מוכנה יותר להתחייב לדירה ב-10,000 שקל, 70 מטר מרובע בשפינוזה. ואז היא אומרת, רגע, מה ייתן לי את התחושה הזאת של פרטיות? יחד עם זאת, אני לא אצטרך לשלם 10,000 שקל. אוקיי, והדירות שלנו באמת נותנות את הפרטיות הזאת. כשהיא רוצה, היא יוצאת החוצה, והיא מה שנקרא, היא בסוציאליזציה עם כולן, וכשהיא צריכה את השקט, היא נכנסת פנימה. אגב, ככה שאחד מהדברים שהכי חשובים לנו זה נושא הבידוד. יש לנו צמר סלעים גרמני פסיכי, שטניה האדריכלית שלי יודעת שמזמינים אותו אך ורק ממקום אחד בהרצליה, שמים עליו איזה 3,000-4,000 שקל כל שיפוץ. אתה אני לא ממליץ, זאת לא המלצה מה שנקרא, אבל תרצח מישהו חדר ליד, לא ישמעו כלום.
כאילו, לא לעשות את זה בבית.
זה לא המלצה.
לא, זה לא המלצה, אנחנו חייבים בכלל, כאילו כל מה שיהיה קורה כאן בפודקאסט כזה לא המלצה. במיוחד לא עם אור.
לגמרי.
מה זה הטיפים האלה?
אחר כך.
לגנות בעריכה.
אחר כך.
אבל זה קטע קריטי, כי ראיתי הרבה דירות כאלה שמוכנות, ואתה פתאום שומע איזה, לא יודע, משהו, סיכה נופלת.
כי עושים את זה לא מקצועי.
ואתה בטח. שומע איזה, ואני גם מכיר את הסיפורים הפחות נעימים, מהשותפים שמספרים לי מה קורה פתאום איזה.
נכון.
אוקיי, על רעשים וכל...
כן, מישהו מערך
אוקיי,
מישהו.
כל נפיחה, אוקיי, כן. שקורית בחדר.
נכון, נכון.
ואתה רוצה רגע לסגור את הדלת ולהיות
תקשיב,
בעולם שלך.
תקשיב, אנשים אומרים, אנשים באמת, עכשיו סתם מתחלפים סוחרים באיזושהי דירה, והסוחר אומר על זה שהולך לבוא, תקשיב, זה כמו לגור לבד. ככה, שקט. זה כמו לגור לבד. וזה הרעיון. צריך, שוב פעם, אבטר. האבטר חשוב לו שקט? נורא לכבד את האבטר. הוא הבוס! חבר'ה, לבוא כן. בצנעה גמורה לעניין הזה. הוא הבוס, ועל פיו יישק דבר. אל תעשו חצי, אל תעשו זה. אם אתם עם האבטר, תבינו אותו עד הסוף, הוא יהיה נאמן לכם לנצח.
זה קריטי.
ממש.
זה קריטי. אנחנו נניח בתקופה של הקורונה, הזכרת קורונה, גילינו שאנשים מחפשים עוד דירות גן, עוד דירות עם מרפסת.
נכון.
מה לעשות? השוק שאנחנו עובדים פה, מתאים לפני 50 שנה.
נכון.
בסדר? אז דירות גן גם אין ממש, בסדר? ומרפסת, אין מרפסת, לא בנו אז עם מרפסות. נכון. אז התחלנו לייצר מרפסות.
מאמן.
לקחת חלק מהסלון, ממש לעשות מרפסות. וזה פשוט...
גאוני.
הדירות היו מוזכרות באמת ברמה של ימים בודדים, כאילו אנחנו היינו פשוט עושים, אוקיי, ככה בוחרים את הסוחרים, ובאמת בעשרות אחוזים יותר.
וזה רק בגלל שהקשבתם.
חקר שוב, בגלל. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, לפעמים אני מסביר לאנשים, מה שהיום נכון לשוק, שנה הבאה תבוא, יכול להיות לשוק אחר. דרך אגב, דברים היום השתנו כבר מאז הקורונה, זאת אומרת, בקורונה הם השתנו מאז שהתחלנו, היום כבר, השוק הוא כבר לא אותו דבר.
נכון.
גם הסוחרים פתאום רגע מחפשים קצת משהו שונה.
נכון, נכון.
וצריך גם עוד פעם, גם בזה, אולי לפעמים לעשות דברים שהם גם לא אובר טרנדים. זאת אומרת שהם יהיו טובים, מה שנקרא גם לגלגול הבא של הנכס.
נכון.
בסדר, גם מבחינת העיצוב. בסדר, יש דירות ככה עם כל מיני נניח, אז היה את כל הריצוף האתני, הוא מהמם, מאוד מאוד יפה. אבל לי היה מאוד ברור שזה מאוד יפה, שנה, שנתיים, זה, איך אומרים, כבר לא נראה את זה יותר.
נכון.
מתי, לא יודע, שיפצת דירה עם ריצוף אתני פעם אחרונה? לא זוכרת. יפה, הנה התשובה.
נכון.
זה בדיוק זה, כי זה מאוד 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 ספציפי, לתא מאוד ספציפי ש...
מסכימה איתך. אני חושבת ששיפוץ בכלל של דירה להשקעה, אנחנו מלמדים גם לרכוש, גם לשפץ וגם לנהל. שיפוץ של דירה להשקעה זה אומנות. זה לדעת להכניס שקל ולהוציא שלושה. וצריך לדעת לעשות את זה מאוד מדויק ולנהל את זה נורא נורא נכון. תוך הקשבה מאוד מאוד עמוקה למי שהולך לגור בדירה. זה לא הטעם שלך, לא, לא, לא. מה שנקרא, האדריכלית שלי, טניה המפורסמת, אני אומרת לה, אני לא רוצה לדעת אפילו. את יודעת מי הפרופיל? זה לא לפי הטעם שלי. זה לפי הטעם שלו ושלה.
נכון.
זה הכל.
ודרך אגב, זה גם התשובה שלי לכל המשקיעים שלנו. זה לא משנה איפה. אם זה בת ים, בקריות, נהריה, איפה שאנחנו מלווים, דרך אגב, גם בפולין, אני אומר להם, אנחנו לא משפצים את הדירה לפי מה שאנחנו אוהבים, מה שאתם אוהבים, כי אנחנו לא הולכים לגור שם.
מי זה מעניין?
אני לא משפץ, את הבית שלי לא הייתי משפץ ככה, כי זה לא הטעם שלי, אבל אני יודע לקלוע לקהל מטרה. דרך אגב, דירות בבת ים ודירות בקריות, הן נראות שונה.
שני דברים שונים,
כי זה מוצר שונה, זה מוצר ביקוש שונה.
אבטר אחר.
אין מה לעשות, בדיוק, וצריך להבין את זה.
צריך להבין מי אנחנו ומה אנחנו. אם זאת לא דירה שלך, שחרר, תן לאנשי מקצוע להבין למי זה מתאים. אתה חייב להתאים את מי שהולך לגור, זה חייב להתאים למי שהולך לגור שם,
כן.
נקודה.
אוקיי.
זה הסוד. אגב, בעסקים, נכון? בוא נגיד, אדידס, בסדר? הם יודעים למי הם מוכרים.
ברור.
הם יודעים מדויק. אם הם עושים את זה, תעשו גם. זה הכל.
אני מאוד אוהב לקרוא כל מיני אוטוביוגרפיות, כל מיני אנשי עסקים וכאלה, ואין איש עסקים, אין חברה שקמה בלי לעשות חקר שוק, ולהבין, ולפעמים לדעת לזהות את הצורך של, אוקיי, של איזה נישה מסוימת,
רק נישה,
ובום.
רק נישה.
אוקיי?
אגב, לנו יש קושי עם המשקיעים שלנו, כן, כן. שמתבאסים.
לא, מי שצופה בנו...
לא, הוא עושה מה שמבקשים לו, ממש. שאומרים לי, מה, עשית כבר חקר שוק בגבעתיים? מה את עכשיו? שוב פעם שולחת אותי? עכשיו, בוא נשים דברים על דיוקם. חקר שוק אצלי מורכב מ-10 שיחות טלפון. זהו, 10 שיחות טלפון שאתה עושה לפי רעיון מאוד מובנה. כל שיחה לוקחת לך 5-8 דקות, תעשה את החשבון, תוך שעה ומשהו יש לך את כל החומר גלם לתוכנית עסקית. נקודה. בסדר? נקודה, סוף. זה מה שנקרא, קיבלתי את זה מסבתא שלי, השחזתי והתאמתי את זה להיום, וזה עובד כמו מכונה משומנת, כאילו לא יעזור. שאומרים לי, נו, עשית כבר 100 כאלה, יאללה, תשחררי. לא, אני לא אשחרר. למה? שתי סיבות. אחד, מה קורה אם קרה משהו חדש בשוק? שבוע שעבר אושרה תוכנית טיטיטית את הטעם. איך נדע את זה? רק אם נדבר. זה דבר ראשון. אז כדי שאני אשן בשקט בלילה, כי אני באה לשפר חיים של אנשים, אני לא באה לדרדר אותם חס וחלילה או לסבך מישהו, אתה תעשה כמו נינג'ה את התוכנית העסקית אחרת. באהבה אני אמליץ על קולגות שלי, קרה לי לא פעם. אוקיי? זה אחד. ושתיים, אני אומרת שלפני שאתה שותל חצי מיליון שקל, מיליון שקל, 2 מיליון שקל יותר, בסדר? בשביל הנימוס תעשה 10 שיחות טלפון. מה הסיפור? כאילו, אנשים לא עושים... מינימום. אני הולכת היום לקנות דירה, הזכרת את נשר, אני שוב עושה תוכנית עסקית. למרות שיש לי גישה ל... תחשוב, כל משקיע שלי עושה 10 שיחות, יש לנו שם, לדעתי, קרוב ל-100 דירות, אני יודעת מה קורה בנשר, אני אעשה שוב פעם תוכנית עסקית. למה? כי זה לוקח לי שעתיים מהחיים, ולפני שאני שמה שקל איפשהו, אני אשים את השעתיים האלה. פשוט מאוד. סולידי. מבוסס נתונים ואינטליגנטי. זה מה שצריך.
כן. לא לקצר את הדרך.
לא.
בסדר? עוד פעם, תראה, המשקיעים שלי, שמגיעים אלינו לליווי יד ביד, סבבה, זה באמת קיצור דרך. הם מגיעים, יושבים איתם, אנחנו פונים איתם תוכנית עסקית, ומוצאים להם את הנכס, דוגעים להם עד שהדירה מוזכרת.
אבל הם לקחו איש מקצוע טוב, זה הנקודה.
אבל מי שמגיע, נניח, לעושים נדל"ן, תוכנית הכשרה, אז שם הוא בא לעבוד.
בדיוק.
אני אומר, חבוב, לא, אם אתה לא מזיע ביולי-אוגוסט, כנראה שאתה לא, אתה לא עושה נדלן.
נכון. אתה יודע, יש מטאפורה מאוד יפה שאני מאוד אוהבת של סיוון אופירי.
אוקיי.
והיא אומרת, אם אתה רוצה להגיע אתה הגעת אליי מעוד השרון, נכון?
צור יצחק.
צור יצחק, מצור יצחק לקיבוץ חולדה.
כן.
עשית 100% מהדרך, נכון?
שבא לך.
מה היה קורה אם היית עושה 80% מהדרך?
כנראה שלא הייתי מגיע.
לא היית מגיע, היית הולך למגיע לשועם אולי. מה היה קורה אם היית עושה 90% מהדרך?
הייתי קרוב.
לטרון כזה.
כן.
מה אם היית עושה 99% מהדרך? היית במשמר דוד, לא בחולדה. 100% מהדרך. למה כן. העיקרון הזה שאנחנו אומרים לילדים, 80% זה טוב, תקבל 80 במבחן זה טוב. יש לו, לא, בואו, אני לא אמא מפחידה כזאת, כן? אבל עדיין, זה אומר שלא עשית 100% מהדרך. והמטאפורה של הגיאוגרפיה הזאת,
לגבי ציונים אני קצת חולק, אבל סבבה, אבל...
אני באה לומר שאנחנו כן מקדשים, בוא נגיד הפוך. מי שעושה 100% מהדרך הוא פרפקציוניסט, הוא מגזים, הוא מטורף. חבר'ה, מדובר בים כסף! תעשו 100% מהדרך, תגיעו ליד. תטוסו 95% מהדרך, תגיעו דרדלה.
כן.
ככה זה עובד.
בסוף, אתה יודעת, יש סיסטם.
אוקיי,
ניתן לזה איזה שם שלא זה, אבל יש שלבים בדרך שחייבים לעבור אותם בשביל שבסוף העסקה תהיה מוצלחת.
כדי להקטין את הסיכון, להקטין את הסיכון. עכשיו, הידיים שלי בחיים לא יגעו אחת בשנייה, בסדר, אני עדיין עם האינסטינקטים של העורך הדין, נזהרת, נזהרת, נזהרת. אבל אנחנו יכולים להקטין אותו עוד יותר.
נכון.
רק תעשו 100% מהדרך, יהיה לכם מה זה קשה להפסיד, קשה, קשה ברמת שלא ראיתי. בסדר? כזה.
כן. למי אבל מתאים, נניח, כל העסקאות האלה של קו-ליבינג ובכל? כי זה מאוד, כשאת מדברת, איך אומרים, בא לי גם איזה ככה דירה כזאת. בסדר? כי זה מגניב, זה נשמע ככה ברעיון ואני גם מכיר את זה. אבל למי זה מתאים? זאת אומרת, אחד, לאיזה סוג משקיע, אוקיי, זה מתאים? כי זה הרי זה לא מתאים בטח לכולם.
נכון.
בסדר? ועליו אתה, אני חושב שכבר דיברנו, נגענו, הבנו שזה מתאים גם לסטודנטים מצד אחד, ומצד שני, גם לכאלה...
סטודנטים, אנשי צוות רפואי. אני מאוד אוהבת מקומות של אוניברסיטאות, אני מאוד אוהבת מקומות תעסוקה גדולים, אינטל, קריית גת, בובה. כאילו כל המקומות האלה, אני מאוד מאוד אוהבת. אני אוהבת אבטר חזק, אני אוהבת אבטר מלומד, אני אוהבת אבטר שעובד, אני אוהבת הסולידי. אז למי זה מתאים? שאלה ממש טובה. אני חושבת שזה קודם כל מאוד מתאים למשקיעים מאוד סולידיים. משקיעים סולידיים, ולמה? כי זאת השקעה סופר סולידית. אני אסביר למה.
Okay.
כי מה קורה כשיש לך 4 סוכרים בדירה? מה קורה אם אין לך אחד בטעות? אתה יודע, שבוע פה, שבוע שם, יש לך הכנסה משלושה אחרים. אני חושבת שההשקעה בדירה שיש סוכר אחד, נגיד משפחה עם כיס אחד, זה לא מספיק סולידי. מחר מפטרים אותו. מה תגיד לו, אבל יש לי חוזה? אני עורכת דין ואני צוחקת שאני שומעת את זה. יש לי צ'קים? יופי, יעזור לך לחודשיים. מה תעשה? אתה חייב לשחרר את הבן אדם. זה לא יעבוד. אבל מה קורה אם יש לך 4 סוכרים ואחד חסר? 3 אחרים. 4 סוכרים שאתה מנהל מול כל אחד חוזה בנפרד, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואנחנו גם נותנים את החוזה, זה חוזה... אתה מבין את ה...
עורך דין.
אני עורך דין, בעלי עורך דין, זה חוזה, חוזה, בסדר? לא מפחיד מדי, מצד שני, מכסה הרבה מאוד דברים. אז יש לך לא רק 4 סוכרים, יש לך 4 בטוחות. שאז ההשקעה שלך היא עוד יותר סולידית. יש לי 2 ערבים מכל אחד, אתה מבין מה? כאילו, זה חזק מאוד. יש לי צ'קים מכל אחד, לכל דבר. יש לי פיקדון מזומן מכל אחד. אני מחזיקה אצלי ממש בטוחות מאוד משמעותיות, אוקיי? אז קודם כל זה משקיע סולידי. דבר שני, זה מתאים לאנשים, איך אני אגיד? אני אגיד, אפשר מלומר מילים גסות בפודקאסט הזה? אז מה שנקרא, excuse my French, אי אפשר לזמבר להם בשכל, בסדר? רציתי לומר מילה,
זה יצא...
לא, רציתי לומר יותר, אבל אמרתי, לא נעים וזה. למה? כי מי שחושב שהכנסה פסיבית, מה שנקרא, הוא לא ישמע מהנכס, קצת בא לי לומר לו, צא מהסרטים שאתה נמצא בהם.
תתעורר.
עכשיו, אני גם אומרת, זה הכסף הכי קל שאתה יכול לעשות, למה? המטאפורה שהכי מסבירה את זה, וגם משקיעים שלי לאורך השנים אומרים לי, וואלה, כשאמרת את זה, את צדקת. קחו רגע דקה עם עצמכם, תזכרו, לכו שנה אחורה, תריצו את השנה האחרונה בפייסבורד, ותחשבו על היום הכי עמוס שהיה לכם בעבודה. אבל יום אין, שאמרת להדר בוקר טוב, נתראה בערב, יצאת מהבוקר עד הלילה. עכשיו תיקחו את היום הזה שהיה עמוס, הוא לא היה לא נעים, הוא היה עמוס בעשייה, ותמרחו אותו עכשיו על פני שנה, והתעסקות בדירות כל ימין. זה לנהל ארבעה סוכרים. זה פעם ב... צריך לטפל בדברים, חבר'ה. האבטר הוא המלך, תתייחס אליו כמו המלך.
כן.
יש בעיה, ה-SLA שלך, הזמן תגובה שלך, הוא כמו של נינג'ה. למה? כי אם אין מה... אתה יודע, אנשים מספרים לי, יש לי קהילה גדולה של 6,000 איש, אנשים מספרים לי, סוחרים מספרים לי, שוואלה, לא היה דוד שמש. מתקלקל. לקח שבוע, עכשיו חורף. בואלה, בן אדם מתקלח במים קרים. יש דבר דחוף מזה? אני לא יודעת, אני חוזרת סוף היום, זה מה זה SOS? כבוד מינימלי, מזגן מתקלקל? אני במזגן יושב ומישהו יזיע? בחיים לא, הוא נותן לי צ'ק או חודש.
אבל זה כאן עניין של לחנך את המשקיעים שלנו, ומי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע, כי אני מדבר על זה המון, אוקיי, לתת את ה... לסוחרים לתפלים את ההרגשה שהם באמת חשובים. קודם כל הם בני אדם. אני ועדר הזכרנו דירה שם, שבתחילת הדרך שלנו, שלא היה מזגן בסלון, ואני זוכר, בעל הדירה ישב ביולי או באוגוסט, היה חם למות, אצלנו בסלון ברמת גן, בסדר, עם הלחות, איך אומרים, של גוש דן,
עם כל הטוב.
ואני אומר לו, מזגן, שים מזגן, לא, לא היה מוכן.
ובוא, אתה ואני יודעים כמה עולה מזגן וכמה עולה התקנה, זה מינימלי.
בסוף אני שמתי את המזגן, אני זוכר עד היום, עלה לי 1,800 שקל.
תקשיב, זה
לא בגלל ש...
כאילו, לא, זכרת את זה כי זה מעצבן, שהוא לא השקיע את זה.
זכרתי, סך הכל 1,800 שקל. כשעזבתי, פירקתי את המזגן, מכרתי אותו למישהו, אני חושב בזה 300 שקל, והייתי צריך לשכנע אותו, להסביר לו. אוקיי, סיפרתי לו בדיוק את הסיפור, אמרתי לו, אני פשוט פרינציפ, לא משאיר לו את המזגן.
בסדר?
פרינציפ?
למה ליפול בקטנות?
כך תהנה, המזגן היה בן שנה. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו כמעט ולא השתמשנו בו. כך תהנה באהבה.
מדהים. אני מעדיף לתרום מאשר להשאיר לבן אדם כזה.
אז גם משקיעים, דרך אגב, שמה, צריך מזגן בחדר ילדים?
בוא נשאל אותך אחרת, יש מזגן לילדים שלך בחדר ילדים? אם כן,
צריך. נכון, כן.
תהיה טוב, תקבל טוב.
נכון, זה פשוט.
ממש.
זה להכיר את האבטר מצד אחד, מצד שני זה להיות אנושי. זה לדאוג להם, כי בסוף, אם הדירה עונה לצרכים שלהם, אם גם הסוחר, אוקיי, הוא רואה שבעצם אתה כבעל דירה אכפת לך, אז יש לו אינטרס, הוא ישמור על הבית, הוא ישלם בזמן, הוא לא ירצה לעזוב את הדירה.
ממש. בכלל, לכבד אנשים זאת אסטרטגיה טובה.
זה באופן כללי. באופן כללי לחיים לא קשור בכלל לנדלן, לעסקים, עכשיו...
חד משמעית. הכי חשוב, באמת.
בדיוק, דרך ארץ.
נכון.
אז זה ככה... שאלה שמסקרנת אותי, התחלנו מסבתוש.
כן.
אוקיי? ואת אומרת, נשמע גם שהייתם מאוד מאוד קרובות. ואת אומרת, היא הייתה איזה סוג של מנטורית שלך?
אני הרצתי אותה. באמת. היא פשוט היה לה הראש שחשב אחרת. זו הייתה תקופה שאנשים חשבו, כשאתה ואני היינו ילדים, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, שהשכלה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ושעבודה טובה ומסודרת. אתה יודע, אני, אבא שלי 46 שנה בבנק לאומי, אמא שלי יש את צבא במשרד הביטחון, שני שכירים מאוד מאוד מבוססים. והם עשו, אגב, הם עשו נדלן מהמם כל השנים. אבא שלי גם, אבא שלי מלווה אותי עד היום, יש לנו שיחות שאנחנו מקליטים והכל. וסבתא שלי פשוט חשבה, היא לא חשבה כמו כולם. היו לה, שחקנו שהיו לה ביציות. היו לה, היא פשוט חשבה אחרת לגמרי. והיא גם עבדה מאוד שיטתי. וזה משהו שמאוד קנה אותי. כאילו, זה לא שכל פעם המציא את זה מחדש. היו לה כל מיני הבלחות ורעיונות וזה, אבל היא עבדה מסודר, היא עבדה בסיסטם שהוכיח את עצמו. ואם משהו מוכיח את עצמו, בכלל אני אומרת, אני מאוד אוהבת להסתכל על אנשים ולומר איך הם חיים. ואם אני אוהבת משהו, אני פשוט אגש לבן אדם, אני אזמין אותו לקפה, ואני אשאל אותו איך עשית את זה.
כן.
וזה מאוד פשוט, כאילו המידע לא צריך ללכת לוורד באפט, ולא צריך זה. יש אנשים סביבך שחיים כמו שאתה רוצה לחיות, פשוט דבר איתם.
נכון.
אם הם אנשים טובים, הם באמת ישמחו לענות.
קודם כל, אני יכול להפתיע אותך, אני לא אהבתי אותך, כי את בטוח יודעת את זה. רוב האנשים טובים, רוב האנשים דרך אגב שמחים לעזור ולחלוק את הסיפור שלהם ומה הם עשו. אני ישבתי עם עשרות אנשים כאלה, אוקיי? עד היום אני מחפש, בשפה של ה-NLP אנחנו קוראים לזה מודלים.
בדיוק.
למצוא את הבן אדם ולהבין את הצורת חשיבה שלו, את הצורת התנהגות שלו, ולהבין את המודל שהוא פועל לפיו, פשוט אפשר לעשות לזה copy-paste.
ממש, ממש.
וזה מדהים.
מדהים לגמרי.
זה בעצם להיכנס לתודעה של אותו בן אדם.
ואם מדברים על סבתא, אז היא פשוט עבדה נורא מסודר, והיא לימדה אותי, שאם אתה מדלג על שלב מסוים, זה ישפוע אצלך ממקום אחר.
כן.
אל תדלג, תעשה את זה 100%, יצא 100%. עכשיו בוא, אני לא, אנחנו רחוקים משלמות. אבל בענייני ביזנס, במספרים גדולים, אני יכולה לעגל פינות פה ואני יכולה לעגל פינות, אבל לא בביזנס. כשאתה משקיע סכום כסף בנדלן, תעשה את מה שאומרים לך. אל תפקפק, אל תגיד, אבל אני יכול אחרת, אל תתמסר לשיטה. אם אתה בוחר ללכת עם קובי, תעשה את מה שקובי אומר לך. הוא עשה 1,000 כמוך. אתה לא מיוחד. מפתיע, כן? אבל אתה לא מיוחד. תעשה מה שאומרים לך, תסמוך על המקצוענים והם ייקחו אותך למקום הזה. פשוט להיות רק בתחום הזה, בסדר? כל תחום אחר, כן. תעשה מה שאתה רוצה. בנעשה ונשמע. זה הכל.
כן.
וככה עושים. ככה אני עשיתי עם סבתא שלי, לבדה אותי בדירה הראשונה מיתולוגית, דיברנו על זה קודם, ופשוט ככה עשיתי, וזה עובד.
את חושבת שלסבתא שלך היה יותר קל? את יודעת, לפני 40-50 שנה שהיא התחילה? זאת אומרת, מאשר מישהו שהיום רוצה להתחיל?
אתה יודע, אני חושבת שסבתא שלי אמרה משהו, סבתא שלי, זה פינת הציטוט של סבתא, מה שנקרא, נכון? דיברנו על זה קודם. סבתא שלי אמרה שתמיד היה עדיף קודם.
אהבתי. דרך אגב, שהתחלנו, אמרו לנו, אני והדר, אז אמרו לנו, מה, למה לא באתם קודם? עכשיו הגעתם. אוקיי, המשכנו, אמרו לנו איזה מזל שהגעתם קודם. היום אמרו, אתם התחלתם לפני 5 שנים, איזה מזל היה לכם.
כן.
וזה לא משנה. עכשיו, הייתה לנו גם שיחה מה אנחנו חושבים וצופים שהולך להיות ככה בשוק הנדלן. אוקיי, זה כבר פרק אחר. אוקיי, אבל זאת אומרת, כשאתה בתוך זה, אתה גם מבין את את הכדור שלג הזה שהוא מתחיל עוד מפתית שלג למתחיל לגדול ואתה יכול להבין לאן הוא הולך להתגלגל.
נכון.
וזה ברור ש
היה עדיף קודם, אבל סבתא שלי אמרה, וכל דברים, היא תמיד אמרה, הבחירה היא בין מעולה למעולה פלוס פלוס. בסדר? זאת אומרת, גם אם אני קונה היום במחיר השוק, לא מצאתי עסקה איי-איי-איי. הכל בסדר, מותק, ככה. עוד שנתיים היא תהיה מתחת למחיר השוק. הכל בסדר. כל מה שצריך זה לא לחכות למושלם.
נכון.
אין מושלם. חוץ מאשתך, אדר, אין מושלם.
זה התפלק לי.
אין מושלם. אין מושלם. זה לא קיים. אז תפסיקו לחכות על הגדר. תפסיקו לחכות שהכותרות בעיתונים יספרו לכם שעכשיו זה הזמן לקנות נדלן, כי אני לא ראיתי כזאת כותרת. אי פעם, אף פעם. בסדר? אנחנו עשרות שנים בשוק. פשוט. אבל אני אומרת, אין מושלם. אין שגם הריבית תהיה נמוכה, וגם הבנקים יחזרו לפתחך, וגם מחירי הדיור יהיו למטה. פשוט שימו את הכסף בבלטות האלה, וחכו, חכו לקסם שיקרה. זה מה ש...
וזה מדהים, כי יש תמיד משפט גם שאומר, האויב של הטוב זה הטוב מאוד. וזה, אנשים תמיד מחפשים את העסקה המושלמת, אין כזאת.
כן, מסתובבים חצי שנה בשוק, אתה מכיר את זה שאתה רואה אותם?
אני הסתובבתי שנה ומשהו, אוקיי, עד שעשינו את העסקה הראשונה, כי חינכו אותנו, המנטור שלנו, לימד אותנו לקנות ב-30% מתחת למחיר השוק. אתה מבין שזה עסקאות בודדות, בודדות, בודדות כאלה שנמצאות בשוק. והגעתי לעסקאות של 10-15%, ואת העסקה הראשונה קנינו, רחמנא ליצלן, רק 20% מתחת למחיר השוק שלה. הנשמה יצאה, בסדר? העניין הוא שאחר כך עשינו עוד עסקאות וכאלה. קודם כל, עסקאות של 30% הגיעו אחר כך, אבל אתה מגלה שמגיעות עם רשימת בעיות כזאת.
בדיוק. והזמן שעבר, גם על הכסף.
רוב המשקיעים אין להם אומץ להיכנס לעסקה כזאת. שתיים, לטפל בזה זה חתיכת וג'רת. לפעמים היו לנו כמה עסקאות שקנינו לעצמנו, שהיו אפילו במחיר שוק. ואמרו לי, מה אתה משוגע? מה אתה קונה? זה כאילו במחיר שוק. אבל זה כל כך התאים לתוכנית עסקית. ברמה של לייזר.
זה מסתדר עם המספרים.
שתדעי לך, עשו בסוף, כשזה כל כך מדויק, עשו קפיצות מטורפות, כי הלוקיישן, הבחירה, הכל היה כל כך מדויק.
אז אני מדברת, אני לא מכירה מתחת למחיר שוק 30%, 20%, אני אומרת את זה חד וחלק. מי שמחפש את הכספים, אני לא מסוגלת.
זה בודדות.
בודדות שבודדות. אבל הזמן שעבר, מהרגע שאני קניתי את הדירה במחיר השוק, ועד שמישהו מצא דירה ב-20-30%, אנחנו break even. אנחנו break even, כי בינתיים זה עלה. אז אני לא מבזבזת זמן.
או שעכשיו, אתה יודע, בטח איזה כאלה ממחאת הדיור שהגיעו עד לכאן, קשה להאמין, אבל הם הגיעו, איפה עולה עכשיו 20%? עכשיו יש אינפלציה והריבית עלתה, אנשים לא קונים, טה-טה-טה-טה-טה.
הכל טוב, אני לא משקיעה לשנה.
נכון.
אני משקיעה לשלוש שנים לפחות. אני אומרת, טווח בינוני מבחינתי זה 3-5 שנים. אני לא עושה פליפים, אני לא שם. בסדר? אני מחזיקה נכסים, אני אוהבת לראות אותם. גדלים, מה שנקרא, או טווח ארוך יותר. בכלל, התחדשות עירונית. אצלנו עשינו עכשיו סטטיסטיקה ש-28.8% מהדירות שלנו הם בהתחדשות עירונית.
מדהים.
אבל התחדשות עירונית לא חרטה ברטה.
לא.
התחדשות עירונית שקורית, הלכה למעשה, טרקטורים בשטח נוסעים, כאילו כזה, בסדר? אנחנו שנינו מכירים את העולם הזה של התחדשות עירונית ורואים מתי...
יש לי הרבה מה להגיד על זה, זה... כן.
בדיוק. ורואים מתי... יודעים כבר לומר, אפילו טכנית בפרויקט, איזה פרויקט יעלה יותר כסף ליזם ואיזה פחות, ואיזה הוא יזיז אותו כמו טיל בליסטי, ואיזה הוא ישן 10 שנים.
יש... קודם כל, התחדשות עירונית זה עולם שלם, עולם מרתק. וככה... אני חושב שאנשים מצד אחד כאילו מבינים שיש כאן הזדמנות, אבל זה הפך להיות איזה כאילו סלוגן, כמו פעם היה עסקת מציאת של המתווכים, מציאה, 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 את מכירה את כל הפוסטים שלהם, והוואטסאפים שהם שולחים, ואתה מסתכל, זה באמת מציאה 100,000 שקל מעל מחיר השוק, אוקיי?
מציאה למי?
כן, בדיוק, מי... וכאלה, והיום כל עסקה במקומות באמת עזועים, אוקיי? זה התחדשות עירונית. כל דבר, עסקה לפינוי, בינוי.
אחרי אני אוהבת, אבל יש שלט. גם אני יכולה לשים שלט.
לא ברמת השלט, ברמת הכלום. כאילו, אבל הם כותבים באמת, עכשיו, כשאתה חי את השטח ואתה מכיר ואתה מבין רגע את התנאים שבאמת יכול לקום פרויקט של התחדשות עירונית, כל המכפילי רווח, כל הדברים האלה, אתה מבין שאין כדאיות, כאילו, בן אדם, כאילו, סבבה, יבוא, יפרקו את הבניין, יקימו בניין, אין כאן רווח יזמי, כאילו, עכשיו, אני לא התקלתי ביזם שבונה בהתנדבות.
הם לא בונים לשם שמיים, באמת, כל...
הם כן למען אדמת הארץ.
ממש.
וזה פספוס, וכאן עוד פעם, זה החקר שוק, להכיר את האבטר, להבין את הכל, הוא סופר סופר קריטי. לאחר אגב, בפודקאסט שלי ושל הדר, נדל"ן משפחתי, הרבה פעמים אנחנו נוגעים בדברים האלה, ככה, כזה פרקים קצת יותר נקודתיים, וזה מדהים, אז תחפשו גם כן, והכל. אנחנו עוברים, שנייה לפני הסוף, לפינה גבוהה.
מה הסוף? זה נגמר? מה?
לא, עוד לא נגמר. רגע, שנייה, אנחנו נהנים.
לגמרי.
לפינתנו הגבוהה. כן. שאלון המהיר.
וואה, לחץ.
חוקים פשוטים. אני שואל, את עונה, חוש הומור מתקבל בברכה. השאלה ראשונה, מוכנה?
יאללה,
תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
ממוקדת. שיטתית.
כן.
שני דברים שונים, נכון? חולה על אנשים. סליחה, לא יכולתי לומר את זה אחר.
מעולה. מעולה. לא, זה חולה על אנשים זה מילה אחת. סבבה. אם את אומרת את זה, מה חולה על אנשים? זה מילה אחת.
יאללה.
מעולה. מי הוא האדם שהכי השפיע עליי?
סבתא שלי.
זו הייתה שאלה רטורית. אוקיי, ספר מומלץ מראש אני אומר. אבא עשיר, אבא עני, כבר אמרו את זה כל כך הרבה. אז בואו נפתח.
4 הסכמות.
וואו, ספר מעולה. ספר מעולה, מעולה, מעולה.
וואו.
כן. הדבר הראשון שהיית לוקחת איתך, לי בודד.
אוזניות.
אוזניות.
אוקיי. נשמע פודקאסטים וספרים.
והדבר האחרון שהיית לוקחת איתך, לי בודד?
צרות עין.
צרות עין. איך לוקחים צרות עין להיבודד?
אם יכולתי להשאיר את זה מחוץ לחיים שלי, זה
אני דווקא חשבתי שתגידי את הפלאפון, ואז רציתי להגיד לך, אכלת אותה עם אוזניות, עכשיו איך תקשיבי לפודקאסט.
לא, פרקטי.
העצה הכי טובה שנתנו לך.
אמרתי את זה קודם, אני לא יודעת אם אמרתי את זה פה, בשיחה שדיברנו קודם. דולרים אפשר להדפיס. אגרות חוב אפשר להדפיס, קרקע ונדלן אי אפשר להדפיס.
מדהים, מדהים. אין לה סבתא שלך, תאמיני לי. איזה תחביב יש לך?
ריצה, יוגה וקריאה.
יפה. פילחת כמה?
זה ביחד, זה היה מהר.
אנחנו חיים בשביל התחביבים. נכון. זה מה שממלא ככה אותנו. איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
עושה בדיוק מה שאני עושה, אבל פי 100.
אבל פי 100.
כן.
מדהים, מאחל לך.
אני במקום הזה, כן.
אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
על מדובר זה ז'אנר, אני מתה עליו.
ברור.
אני מאוד אוהבת את על מדובר, אני אסביר למה.
למה?
היזמות הנשית היא חלק מאוד מאוד חזק בחיים שלי. אני בכלל לרוב עובדת בסביבה מאוד גברית, אני מאוד שמחה על הדר שנמצאת בה.
אני חייב להגיד לך שאצלנו בהשקעה נכונה, רוב הצוות הוא נשי.
נשי.
כן, לא יודע, זה ככה קרה פשוט. כן.
אז אני מרגישה מאוד בודדה בצריח, מה שנקרא.
כן.
ויזמות נשית מסבתא שלי ואבא שלי ממש גידל אותי לזה, ועל מדובר מביא נשים. אז הכל אצלנו ביחד, בסדר? מבחינתי, אגב, אתה אומר איפה אני עוד 10 שנים. אז כשאני אומרת את זה אני פי 100, אבל אני גם בזוגיות מאוד טובה עם שר, זה מאוד מאוד חשוב לי. הילדים שלי, אני עזרתי להם כמו שרציתי לעזור להם, מבחינת מימוש הפוטנציאל שלהם והאהבה שאני מקיפה אותם. מבחינתי לעשות את המיליונים, זה אחלה, אבל זה לא שווה כלום אם התגרשתי והילדים שלי, אין לי קשר משמעותי איתם בדרך. אז בשבילי עוד 10 שנים, זה כל הסינרגיה הזאת ביחד.
מדהים. מדהים. אני חושב שזיקקת את זה. לאן היית הולכת אם היית בלתי נראית? מה זה השאלה הזאת?
שאלה מעולה.
זה הדר.
לאן? בוא נהדר.
הדר, נכון?
לא יכולתם לתת את זה מראש.
לא.
לאן הייתי הולכת אם הייתי בלתי נראית? וואו.
עוד רגע כמו בטלוויזיה, את יודעת, מתחילה ספירה
לאחור. כן, וואו, איזו שאלה קשה. הייתי הולכת, איזה סטרס. הייתי הולכת...
תשע. שמונה.
רגע. הייתי הולכת, לאן הייתי... הייתי... זה קשה זה!
לא, יש כזה, זה בסדר. גם אותי פעם מישהי ראינה אותי וככה שאלה אותי את השאלון הזה, תקשיב, אני יצאתי דפוק. באמת, פתאום אתה נתקע, עכשיו אני מכיר את השאלות. גדול. שאלתי אותם עשרות פעמים, ואתה נתקע.
כאילו...
נתת לך זמן חסד.
כן, נתת לי המון זמן חסד. הייתי רוצה להיות... האמת, נורא נורא מעניין אותי קטע ביטחוני. הייתי רוצה להיות ככה איזה זבוב במוסד או משהו.
זה מוסד. אוקיי, מעניין.
זה מעניין אותי.
תכלס. טוב, כי זה לא, אנחנו לא... אנחנו קוראים את הכותרות של...
נכון, את האפטר שאת של אחר כך.
מתחת לזה יש המון, 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 המון.
אני גם הבת של אימא שלי, אימא שלי הייתה במערכת הביטחונית. זה ריתק אותי, אני גדלתי במסדרונות האלה, אז...
יש לי כמה משקיעים שמגיעים שושויסטים, אבל כאילו זה, ששאלתי כאילו, אתה יודע, אנחנו יושבים, מכירים פגישה ראשונה, מה אתם עושים? ואז אני במשרד הביטחון.
כן, זהו, נגמר.
אוקיי, מה אתה עושה וזה? ואז האישה צוחקת, אבל חמוד, אני...
אני לא יודעת.
בסואל, עד היום אני לא יודעת מה הוא עושה.
זהו, אני אגיד לך, אבל למה? לא יודעת אם מותר להרחיב בשאלון. הם משתמשים בכלים שנורא מרתקים אותי, כמו למשל NLP. לפני שקראו לו NLP, השתמשו בו במקומות האלה.
כן.
אני אוהבת ללכת למקומות שבהם הכל התחיל.
כן. נכון. NLP זה קיבוץ של כל מיני טכניקות ודברים, שזה כלי...
כלי חזק.
אני מאסטר ב-NLP, והאמת היא שלמדתי NLP, לא האמנתי שיום אחד יהיה את כל הדבר הזה. אוקיי? היינו עוד ככה ממש בתחילת הדרך של הנדלן והכל, אני חושב שזה גם מה שעזר לי הרבה לעשות המון המון חיוותים וכל
זה. בטח, וזה חלק מהארגז כלים סופר משמעותי
שלך. אני משתמש בו המון למסע ומתן, גם בתוכנית הכשרה שם
שעושים לדעת.
יש שיעור שלם על מסע ומתן עם טכניקות מתוך עולם ה-NLP.
זה פסיכי,
זה דברים כאילו מתווכים לוקחים אותי שאני אעזור להם לגייס דירות והם לא מבינים איך זה קורה.
בסדר,
אבל זה
שוב. זה מה שאני רוצה.
יאללה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
5 דקות.
5 דקות.
כן, מאוד פרקטי.
מהירת, זריזה. אוקיי, שאלה הבאה, מה הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
הכניסה שלי לאיקאה. לא רצו לקבל אותי בהתחלה.
אוקיי.
עשיתי 7 ראיונות. נכנסתי דרך החלון, אמיתי, אני אומרת לך. סיפור מטורף. ממש, כאילו, אמרו לי לא על כמה שלבים. ובסוף נכנסתי לשם, וזה המקום שאני חייבת לו את הכל. הכל.
איזה מדהים. איך לפעמים הבחירות, או משהו שקורה בחיים, מוביל אותנו...
לגמרי, כאילו, הייתי בסטייט אוף מיינד, שכשאמרו לי לא, שמעתי אולי.
כן.
נגמר.
אז אצלי שאומרים לי לא, האוזן שלי שומעת כרגע לא.
מעולה.
בסדר, זה הכל. עניין של כנראה בעיית שמיעה, לא הבחנתי את זה עוד.
כן, יש לנו בעיית שמיעה קשה.
שאלה אחרונה, are you ready? את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא?
וואי. הייתי ממליצה לך לראיין את עידן וולר.
עידן וולר. טוב, קודם כל הוא אלוף, אוקיי?
הוא גאון.
כן.
אני...
טוב.
למדתי אצלו, הוא גאון.
מדהים. טוב, יאללה, עידן. תפל לטלפון. טוב, קודם כל תודה רבה לך.
תודה לך.
אם אתם צופים בערוץ היוטיוב, לא ישכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור העוקב. בכלל, תכתבו תגובות, תפרגנו לייקים, לבבות, כל מה שהאלגוריתם מאפשר. מור, מת עלייך.
גם אני עליך, תודה.
אני נהניתי, כל פעם שאנחנו נפגשים זה תמיד ככה
חיוך. שני אנשים עם אותה סריטה.
בדיוק, כן. אחרי כתבת לי, טוב, נדבר על מה שאנחנו הכי אוהבים, נדלן. אז הנה, עשינו את זה.
מדהים.
כיף שנשארתם עד הסוף. תודה רבה לך.
תודה לך.
באמת אין עלייך, את אלופת עולם. ותודה לסבתוש שנתנה לך כל כך הרבה השראה. זה באמת מתנה שתודה לך. רובנו לא זוכים לקבל אותה. וזה מדהים שאספת אותה בשתי ידיים.
תודה.
ואת עושה את הדברים המדהימים האלה. אבל תמשיכו לעקוב, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.
להתראות.